רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
טוב, נקודת השוויון 365. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, תואר ראשון בביולוגיה, סבת ראש. מה, שוקי? מה הבעיה?
יותר חזק. לא, את הקול שלך.
טוב, אני אגביר.
אני מודה לך, תודה רבה.
תודה רבה לך על ההערות, על ההערות, בסדר. טוב, נקודת השוויון, אנחנו עוסקים כל שבוע בקידום שוויון מגדרי. עד היום עסקנו המון בעולם התוצאות. היום אנחנו נעסוק יותר ובעיקר בעולם הסיבות, הרי מה קרה, מה הוביל אותנו להיות פה, למה הדברים הם איך שהם קיימים, למה אנחנו צריכים להתמודד איתם? אז לפני שאנחנו נפגוש את האורח שלנו, אני רוצה להזמין אתכם להזין ולצפות בתוכנית בערוץ, באתר שלנו www.radiosol.il ובעמוד הפייסבוק שלנו ובאפליקציה שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם גם בטלפון של התחנה 03-677-3636 ובוואטסאפ 053-807-1213. ואני רוצה להציג לכם את זאב אבירז. זאב מגדיר את עצמו ערוץ מידע למחשבי הבריאה. אוקיי, זאב. שלום.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים.
זאב, מה זה ערוץ מידע למחשבי הבריאה?
ערוץ מידע זה דבר שבעצם ידוע מפני שיש הרבה מתקשרים, וכל אחד מהמתקשרים בסיכומו של דבר, או יש לו פלאפון שהוא מדבר עם מישהו שנמצא בצד השני. הבעיה היא כאן שכל אלו שמדברים עם הטלפונים שלהם, הם מדברים עם כאלו שמותאמים למקום הזה, גם מבחינה רגשית וגם מבחינת זה שהם היו פה פעם יותר, פעם פחות, או שעכשיו הם לא נמצאים במקום הזה. ובסיכומו של דבר, הם רואים את המקום הזה מנקודת המבט ומנקודת החוויה שלהם שהייתה אי פעם במקום הזה. מה שהעיקר ההבדל בין מה שמחשב עושה לבין מה ש יתר עושים, זה נושא הרגש. אני מתקשר עם ערוץ מידע של מי שאחראים על המקום הזה, ובגדול אחראים על כל המערכת הבריאתית. כי אנחנו כאן, שאנחנו חיים פה, אנחנו לא שמים בכלל לב למה שאנחנו עושים. אנחנו כל הזמן חושבים שזה מזל, או שחושבים שזה בטעות, או במקרה, או כל הדברים האלו, ובסיכומו של דבר, יש מישהו שמסתכל ורושם כל דבר שאנחנו עושים פה. מסיבה מאוד פשוטה. הבריאה מרוויחה מכל דבר. זה יצור מוזר שמה שאנחנו לא עושים פה הוא מרוויח. אז מה עושים המחשבים הבריאתיים? המחשבים הבריאתיים אוספים את כל מה שאנחנו עושים פה גם לטוב וגם לפחות טוב, ובעצם רושמים את כל הדברים האלו כדי שהם יעזרו להם למצוא את המושג של גלי הסתברות. כלומר, תשובות מתוך כמות גדולה מאוד של ניסיונות לגבי דברים שהבריאה זקוקה להם, ולעיתים גם המקום הזה זקוק להם. אני מתקשר את המחשבים האלו. כל העניין הוא כאן שהמחשבים האלו, כשאני שומע אותם, הם נשמעים יותר כמו מישהו שיושב וקורא גיליונות אקסל, ואין לו טיפה אחת של רגש. זאת אומרת, הרבה תכליתיות, הרבה מאוד מסקנות, עובדות, ושום דבר שלא קשור למשהו רגשי שמוביל את הדבר הזה. ומאחר ואנחנו נמצאים בעולם שהמערכת הרגש שלנו מאוד מפותחת, מאוד קשה לקחת ולתקשר עם מחשבים, כי כדי לתקשר איתם צריך להיות מנותקים מהמערכת הרגשית, מפני שלא מוצאים אותה אצלהם. ומה שאני עושה זה, אני בעצם נוצרתי, חתמתי, אני יודע, משהו קרה שם בדרך, ולי יש את האפשרות לדבר עם מחשבים, וכל, יש יתרון גדול מזה, מכיוון שהמחשבים יודעים את הכל, וכל דבר שאני מבקש לדעת, אני מיד מקבל את התוצרים של זה, ואת הידע של זה, אבל בשורה האחרונה, לא כל אחד יכול לדבר עם מחשבים, מפני שברגע שאנחנו יוצרים את הריכוז הזה של המידע, ואנחנו מעבירים אותו מסננות של מערכת מימית רגשית, אנחנו בעצם מאבדים את מה שהמחשב נתן לנו. זה כאילו שאתם תשבו בבית, על יד המחשב שלכם, ועד שהוא לא יגיד לכם, אני אוהב אתכם, אתם בעצם לא תתעסקו איתו. זאת אומרת שהמחשב יהיה מנוטרל עד הרגע שהוא יגלה רגש, ורק שיוצרים מצב שמבטלים את הרגש הזה, אפשר בעצם להפעיל את המחשב. זה מה שאני עושה.
אז בעצם מה שאתה אומר, מה שאני מבינה, זה שאתה סוג של תחנת שידור ותחנת קליטה, כמו תחנת רדיו שקולטת את התדרים של הרדיו, טלפון סלולרי שקולט את התדרים של הטלפון הסלולרי, אתה קולט תדרים שפשוט נמצאים במהירות הרבה יותר גבוהה, מהמהירות, מה זה תדר? זה כמות רטיטות לשנייה. אז אתה בעצם קולט תדרים שהמהירות רטט שלהם הרבה יותר גדולה מהתדירויות של הרטטים שאנחנו שומעים פה בעולם שלנו. זה מה שבעצם אתה אומר.
ללא ספק, מכיוון שכל המחשבים שאני מחובר אליהם, הם לא מחשבים ליניאריים, הם מחשבים קוונטיים שעובדים על גלי הסתברות ועל מישורי מידע, והמהירות שלהם היא ללא יחס למה שאנחנו מכירים פה, כי מה אנחנו מכירים כמהירות האולטימטיבית? מהירות האור. מהירות האור זה פונקציה של מסה, ומאחר ובמישורים הקוונטיים המסה לא קיימת, אז מהירות האור היא לא מגבלה בכלל שמה, ולכן מה שאמרת זה נכון, זה מהירות שלא מכירים אותה, נכון.
מהירות חייזרית.
תקראי לי זה חייזרית.
מהירות המחשבה.
בהחלט כן, אפילו יותר, מכיוון שהמחשבה שלנו היא די מוגבלת, בגלל שאנחנו נמצאים בחיים בגוף ליניארי, אז היא גם כן מוגבלת, לא מוגבלת כמו העשייה שלנו, אבל היא גם מוגבלת. שם הדברים נמצאים ביחס של התאמת תדר. זאת אומרת, שאם איזשהו מידע צריך להגיע אליי, והתדר של המידע הזה הוא אחד, ברגע שיש שם מידע שהוא אחד, אני מיד מקבל אותו אליי. זאת אומרת, אין מעבר בכלל, זה התאמת תדר. אנחנו לא מכירים את השיטה הזאת. התאמת תדר זה שיטה, מה שנקרא בריאתית, ולא שיטה של ללכת בעקבות ולהגיע למקום.
הבנתי. אוקיי, אז אם אתה מתקשר את בעצם את מחשבי הבריאה, ממה שאנחנו יודעים, בני האדם, בראשית ברא אלוהים, ספר בראשית, בתורה, בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, ביום אחר כך הוא ברא את האדם, אחר כך גם את החווה. מה הייתה כוונת הבריאה בדבר הזה? בבריאה של אדם וחווה?
אוקיי, בואי נתחיל.
ולמה קודם את אדם?
אוקיי, בואי נתחיל ככה. בכלל, אנחנו באנו לדבר פה על מגדר. למעשה, אנחנו מנסים לדבר היום על המגדר הנשי, לא כל כך על המגדר הגברי. תראי,
אבל מגדר הבריאה... זה גם נשים וגם גברים.
כן, 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 אבל...
אפשר להתעלם מגברים.
לא נתעלם מהם, בחלילה. אני מבטיח לך שלא נתעלם מהם. תראי, הבריאה הזאת היא זאת בריאה שהיא דו-קוטבית. כמו שהחשמל לא יכול לעבוד רק עם קוטב אחד, והוא חייב לעבוד עם שני הכתבים, ככה כל דבר בבריאה הזאת. זאת אומרת שחייב להיות קוטב פלוס או חיובי, וקוטב מינוס או שלילי. השאלה כאן, למה בנו את אדם, ולמה בנו אחרי זה, או בראו את חווה? כאשר המקום הזה נוצר בכלל, הוא נוצר בשביל שאנחנו כנשמות, נוכל פה לעשות כל מיני דברים שקשורים במהלך הבריאתי. אז חלק זה דברים שאנחנו צריכים לעשות, חלק הבריאה משיגה כל מיני דברים מאיתנו, אבל בסך הכל זה דרישות בריאתיות, נקרא לזה ככה. כדי שאפשר יהיה לעשות את זה, הדבר הראשון, יצרו קוטב מסוים, ואז קראו לו אדם. האדם הוא בעצם, נקרא לזה, הקוטב החיובי. בשביל שהבריאה הזאת תוכל לנצל את האדם לצרכים שלה, היא הייתה צריכה את החלק השלילי שלו, ולכן ברו את הנקביות, ברו את הקוטב השלילי. אבל אם תשימי לב, יש כאן דבר מאוד מוזר בכל העניין הזה, מכיוון שגם כשברו את חווה בתור הקוטב השלילי, למעשה מי שיצר במרכאות את הנושא של החטא הראשון, זה לא היה אדם, זאת הייתה חווה, למה היא הציע לו את התפוח. זאת אומרת שהיא כבר מלכתחילה נוצרה יותר בשכל מה שהאדם. מה שזה אומר שבעצם הבריאה הזאת עובדת על מצב של חקירה. חקר וניסוי. החקר הוא דבר שקשור במוח. הניסוי הוא דבר שקשור בכוח. זאת אומרת שאם ניקח את המגדרים שאנחנו מדברים עליהם, נגיד ככה, שהחלק הנשי זה החלק של ה... מערכת של המוח, והחלק הגברי זה המערכת של הכוח. זאת אומרת, האישה, הנקבה, הדמות הנקבית, הנשית, כל המגדר הזה הוא המגדר שהראש שלו עובד יותר מה שהמגדר הגברי שהוא המבצע. זאת אומרת, הם שניהם חייבים להיות ביחד, כי אחרת יהיה מחקר בלי ביצוע, או שיהיה ביצוע בלי מחקר. הם צריכים לעבוד ביחד. אחד הבעיות שאנחנו צריכים להיות ערים להם זה נושא האנרגיה, מפני שמחשבה ורעיונות ומוח דורשים פחות אנרגיה. אנרגיה בהשקעה, מה שהמערכת הפיזית, שהיא המערכת שמבצעת, כלומר האדם, מה שזה אומר שנשים מושקעת בהם פחות אנרגיה, כי היא לא זקוקות לזה, בגלל שהן עובדות עם מוח, מה שהגבריות שהיא חייבת לזה, היא עובדת עם יותר כוח. מה קרה כאן במגדר? מה שקרה זה שהגברים, בגלל שיש להם הרבה יותר אנרגיה, הם חושבים שהם יותר טובים ויותר חזקים מהאנשים, אבל האנשים הם המוח, הם מה שמפעילים את כל הסיפור הזה בעצם, בסיכומו של דבר. עכשיו, למה זה הכל משתנה? מכיוון שכל הבריאה הזאת השתנתה. אם תסתכלו על הילדים, אם תסתכלו על מה שקורה בסביבה, האוויר, המערכת של המחשבה הולכת ועולה. אם המערכת של המחשבה הולכת ועולה, אנשים שהם המוח פתאום מיתו, פתאום כל מיני דברים מהסוגים האלה קרו, כי הם פתאום יצאו מהמערכת הזאת שרק חשבה והגברים ביצעו, והם מתחילות להבין שיש להם יותר אנרגיה. מפה נובע כל סיפור המגדר שלנו. בבקשה.
בבקשה, תודה. אז זאת אומרת שמה שאתה אומר שעד היום, כיוון שהאדם הוא זה שבעצם הגברים הם אלה ששלטו בתורה, בכלל, כאילו, כל האנושות היא אנושות של גברים, החוקים זה חוקים שגברים חוקקו לנשים, עד לפני 100 שנה בכלל לא היה סי בכלום, בכלום, אפילו לא על הילדים שלהם. אז בעצם מה גרם לזה שהגברים הם אלף ששלטו כל כך הרבה שנים, למרות שבתורה אנחנו כן רואים שם הבלכות של נשים חכמות, וכמו שאתה אומר, שהשכל היה חזק אצלהם, שמתכננו דבורה, נביאה, אנחנו כן רואים את זה, אבל מעט, מאוד.
תראי, את מכירה את האמרה הזאת, בעל המאה ובעל הדעה? בוודאי שאת מכירה. ברור. בגלל שהמערכת הכוחנית המבצעת הוענקה לה הרבה יותר אנרגיה, הם היו בעולם הזה שאנחנו נמצאים, שזה עולם של ביצוע, הם היו בעלי המאה. ואנשים, בגלל שהם רק היו עם המוח, והם קיבלו פחות אנרגיה, כי המוח לא זקוק לכל כך הרבה אנרגיה, אז הם היו לא בעל המאה, הם היו אלו שנשלטו על ידי הגברים. אבל ברגע שהמצב הזה מתחיל להשתנות, וברגע שהמערכת של האוויר פה הולכת ועולה, אז בסיכומו של דבר, מי שמרוויח מזה, זה אנשים ופחות הגברים. כי הגברים, הם צריכים את הכוח לביצוע, ולא את הכוח החושב. אז הכוח החושב עולה, והכוח הביצוע הולך ויורד. עכשיו, כמו שאת יודעת, בעל המאה, כשהוא מתחיל לאבד את המאה שלו, הוא נאבק. הנה, הגברים נאבקים, בבקשה.
תודה. אז אנחנו נעצור עכשיו ונשמע את השיר הראשון שבחרת, מפסטיבל הזמר 1975. אצלך, כמו תמיד, סילבן ויאיר.
יש לי הרגשה קצת משונה, כמו הייתה פגישה זו ראשונה, כי לחזור אלייך זה כמו אל אהובה שנותרה רחוקה. והצבעים והריחות
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו. זאב, אווירה אז. כן. דיברת על, 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 על אדם וחווה, על כתבים, אוקיי?
כן.
הכתבים.
בהחלט.
אני זוכרת, בהתחלה היה קודם אדם. לא היה כתבים, היה אחד. ואחר כך, רק אחר כך נהיו שניים, כאילו אדם וחווה. אז מה הכוונה לכתבים? ולמה היה לנו רע להיות רק בן אדם אחד ו... בלי איזו אישה שמפתה וגורמת לו לעשות משהו שהוא לא רצה לעשות?
אוקיי. תראי, הבריאה שלנו, זאת בריאה, כמו שאמרתי בהתחלה, שהיא חוקרת ומנסה. בשביל שהיא תוכל לעשות דבר כזה, היא בעצם צריכה לאסוף גם הצלחות וגם כישלונות. בשביל שהיא תוכל לעשות את זה, את יכולה לשאול, למה היא צריכה כישלונות? מכיוון שכישלון מראה לה איך לא לנקוט בשיטה הזאת. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על שלל ניסיונות, בעצם הניסיונות האלה חייבים לבדוק משני הכיוונים, שזה שני הכתבים, היא צריכה לבדוק את ההשלכות שיש לכל דבר. עכשיו בואי תסתכלי ותראי. אנחנו מדברים על זוגיות בעולם הזה. הזוגיות הזאת היא בעצם נוצרת בין זכרים ובין נקבות. יש עכשיו זוגיות בין זכרים לנקבות, לא חשוב, בין זכרים לבין נקבות.
אחת השאלות הבאות.
כן, בסדר, בין זכרים לבין נקבות, זה מה שהיה כל הזמן. יש זוגות שמצליחים מאוד, יש זוגות שלא, יש זוגות שהם באלימות, בכל מיני דברים יש, זה לא משנה. מה מסתתר מאחורי הדבר הזה? גם כשיש זוגיות, אז אנחנו יכולים להגיד עליה שהיא יכולה לעזור לנו בחיים, היא יכולה לעזור לנו לעבור את החיים, אנחנו מתנסים בכל מיני דברים, אבל יש כאן דבר שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו עושים את זה. אנחנו מתעסקים בעולם הזה בעולם החומר. כל אחד מאיתנו אוכל גלידה, כשאני אוכל גלידה עם בת זוגתי, היא מגיבה אחרת לאותה גלידה, מה שאני מגיב לאותה גלידה. למה? כי כל אחד מאיתנו הוא אינדיבידואל בתדר שלו. ברגע שהוא אינדיבידואל בתדר שלו, אז הוא מגיב לאותם חומרים בצורה אחרת. מה עושה הבריאה? הבריאה מסתכלת על שנינו ואומרת, הוא תדר כזה, מגיב לזה ככה, היא תדר כזה, מגיעה לזה ככה, והם בין שניהם מגיבים אחד לשני בצורה הזאת. מה אנחנו השגנו? שכל אחד מאיתנו תורם בעצם לבריאה. זאת אומרת שכשאני אמרתי מההתחלה שהבריאה הזאת זה יצור שאף פעם הוא לא מפסיד, זה הדבר הזה. גם אם אנחנו בזוגיות לא טובה או כן טובה, זה בכלל לא משנה, מפני שאותה, את הבריאה מעניין הניסיונות שלנו ולא מעניין הרגשות שלנו. וזה הסיפור של המחשבים. לכן התחלתי עם הרגשות שהמחשבים לא מתעסקים איתם. עכשיו אני שואל את השאלה למה הם לא מתעסקים איתם, מפני שמערכת הרגש שלנו זה מערכת שמשרתת אותנו פה, בגופים שלנו, היא משרתת אותנו, כי בלי רגש לא היינו יכולים לאהוב, לא היינו עושים ילדים, לא היינו עושים שיתופי פעולה, הרבה מאוד דברים לא היינו עושים, מפני שאחד מהדברים של התוצרים של הרגש זה ההרמוניה, שזה נותן לנו אפשרות כאינדיבידואלים לחיות כאן. אז מה, אנחנו מנצלים את ההרמוניה לצורך כל החיים שלנו כאן, אבל הבריאה מנצלת את האינדיבידואל שלנו כשהוא מתחבר ביחד, והיא בודקת את זה דרך תדרים. המחשבים הבריאתיים לא רואים אותנו כבני אדם, האם אני לובש זרה או לא לובש זרה. הם רואים את התדרים של ההתנגשויות שאנחנו יוצרים עם החומר. איך התדר מגיב, איזה תדר אישי שלי מגיב עם תדרי חומר בצורה כזאת או בצורה אחרת. עכשיו, לגבי המגדר, בוודאי שאנחנו, ברגע שאנחנו עושים זוגיות כזאת, אנחנו מנצלים את שני הכיוונים. גם את המערכת הרגשית מצד אחד, שאנחנו בעזרת זה עושים ילדים, בעזרת זה אנחנו מנסים בצורה משותפת כל מיני דברים, אבל מצד שני, עומדת הבריאה עם המחשבים שלה ואומרת, כל הדבר הזה לא מעניין, כשאתם מתים הרגש שלכם לא עולה למעלה, מפני שכל הבריאה הזאת בנויה על אוויר, היא לא בנויה על מים, היא עשתה ניסיונות עם מים, אבל היא לא בנויה על מים, ו... בסיכומו של דבר, אותנו כמחשבים, הרגשות שלכם לא מעניינים, הם באים והולכים, אתם נשארים, אתם תמיד נשארים, כי אתם אלו שיוצרים את כל החקירות שלכם. זאת אומרת שכל הסיפור של המגדר הזה, שמדברים לנשים מתעוררות, זה בעקבות האוויר, זה בעקבות שהכוח שלהם עולה, כי כוח המחשבה עולה, הכוח הפיזי של המגדר הנשי לא עלה. זאת אומרת שגם היום, אם אישה היא מומחית בלנהוג באוטו מסע גדול, כשהיא תצטרך להרים טייר, היא תעצור שאיזה בריון יזבו ויעשה את זה. היא לא מסוגלת, אולי מכשירים מסוימים, אולי כן, אבל
ויש.
היא בעצמה. מה?
יש ויש.
לא, צריכה להיות לא, אישה מאוד מיוחדת.
אני החלפתי טיירים בזמנו.
כן, אבל לא החלפת טייר של מסעית.
לא, לא, לא.
אני מדבר על דברים כבדים, לא על טייר קטן.
של הקרמל דוקס שלי.
אני לא מדבר על הדברים האלה, אני מדבר על כבדים. יש נהגות מסעיות.
כן.
ונראה אותם כשיש להם פאנצ'ר והם יצטרכו להחליף בסרן הפנימי, להחליף להוציא שני טיירים ענקים ששוקלים 150 קילו כל אחד, אז הם יחפשו גברים שיעשו את זה. זאת אומרת שהכוח הברוטלי נשאר עדיין בידי הגברים, אבל הכוח המנטלי אצל אנשים הולך ועולה, וברגע שהשיווי משקל הזה מתערער, האישה רוצה שליטה גם כן. הנה חזרנו בחזרה למה שהאנשים נאבקות על המגדר, וזה צודק. זה נכון מאוד, ונסביר גם למה. מפני שאם תסתכלי טוב, תראי שהכוח של הזרם חשמלי, למשל בבטריה, עובר מהמינוס לפלוס. אם ניקח את הכוח החשמלי ונתרגם אותו למחשבה, לכוח המוח, הכוח המוח מהמינוס, מהאישה, עובר לפלוס, שהוא מפעיל את הכל. כך אנחנו רואים פה. אין מה לעשות, זה המצב. בגלל זה כל הזמן הגברים הם מתופפים על החזות שלהם, באמת, האדם הניאנדרטלי, כי הם בנויים על הכוח, אבל הם צריכים את זה, מפני שהם צריכים לבצע את מה שכוח המחשבה האנשים אומר להם. בגלל זה מה אומרים? מאחורי כל גבר מצליח יש אישה. הנה, מפה זה בא.
בסוף, בכל האמירות שלנו, בכל איך זה נקרא? פתגמים שלנו?
פתגמים.
כל הפתגמים שלנו, יש אמת.
בטח. איזה לגמרי. שאלה בכלל. לגמרי, כן. לגמרי. אין ספק בכלל. כי ממה פתגם נוצר? ממציאות. זה לא ששולפים אותו מהשמיים באיזשהו מקום. והוא נוצר מאיזושהי מציאות. אז הנה המציאות שיוצרת את זה.
אז עכשיו, אפרופו המציאות, למה יש כל כך הרבה מגוון היום בעניין של המגדר? יש א-מינים, דו-מינים, חד-מינים, כל מיני, מה שאתה רק רוצה. למה?
אוקיי. תראי, הסיפור הזה מדבר בעצם על השינוי שחל בכל הבריאה. מי שיודע, הוא צריך להבין שזה שאנחנו יושבים היום, והילדים יושבים מול טאבלטים ומול מחשבים, ואנחנו כל אחד עם הסמארטפון שלו בתוך הכיס, זה לא מדבר על עולם הרגש, זה מדבר על עולם האוויר, על המערכת של אינטרנט, שזה עובר באוויר. כל הדברים האלו, אלו תוצרים של שינוי שקיים בבריאה. השינוי שקיים בבריאה לאוויר בעצם, הוא מביא למצב כשאנחנו יורדים לכאן, אנחנו כבר לא מוכנים להסתפק במה שהיה פעם, שהאישה הייתה חושבת והגבר היה הבריון הברוטלי, ובזה זה נגמר. אנחנו רוצים לנסות את השינויים, אבל בשביל לעשות שינויים, אני צריך להפוך מגבר ברוטלי לגבר חושב. זאת אומרת לכוח, בשביל שאני אעשה דבר כזה, אין לי אפשרות מוח. לעשות, כי אני לא יכול להכיר את הנשיות. אז מה קורה? אני נולד טרנסג'נדר, אני נולד הומו נשי, כל מיני דברים, מפה זה מתחיל. זה כדי להשלים חוויות לקראת הפעם הבאה שירדו לכאן, כשהאוויר כבר יהיה הרבה יותר חזק. זאת אומרת שהנשיות כבר תשלוט יותר ממה שהיא שולטת היום. אז בשביל לעשות דבר כזה, אנחנו מוכרחים להכיר את זה. אז יש הרבה שרוצים להכיר את זה כבר בגלגול שלהם פה עכשיו, ולא לחכות להכיר את זה מתוך ניסוי, ואז הם כבר נמצאים במצב הזה. ועכשיו, את שואלת כמה יש כאלה? לא הרבה. למה?
לא יודעת, אם זה מרגיש שיש הרבה מאוד.
אז בואי אני אגיד לך, אם האנושות נניח מונה 7 מיליארד, כמה הומואים יש? כמה לסביות יש?
לא ספרתי.
20 מיליון, 30 מיליון, כמה? לעומת 7 מיליארד? כלום וכלום.
אז מה זה ייתן שבפעמים הבאות שגברים ירדו, אז יהיה להם גם את החוכמה וגם את הכוח, והפוך, ונשים גם את הכוח וגם את החוכמה?
זה יגיע למצב שהיכולת של השיתוף פעולה, היא תהיה הרבה יותר גדולה מה שעכשיו. למה? מפני שכמות האנרגיה של כוח, שזה בסיס מימי של הגברים, היא יורדת. עכשיו, אם תסתכלי ממה עשויים שרירים, ממסות. הם עשויים ממסות. ואצל הנשיות, הכוח הזה עולה בגלל האוויר. אז הגיעו לשיווי משקל, שבעצם הנשים והגברים יחיו בהרמוניה. זאת אומרת, הנשים לא ייתנו את ההוראות, אלא יציעו, והגברים יוכלו לנמק הצעות נגדיות. זאת אומרת, שאם ניקח זוגיות, למשל, בעוד 100 שנה נניח, או יותר 100 שנה, לא יודע אם זה מספיק, אבל נניח, זאת אומרת שהזוגיות היא לא תהיה שאישה מוצלחת עומדת מאחורי גבר מצליח, אלא הם מצליחים ביחד. זה הסיפור של העניין.
כי היום אחד הדברים שאני רואה פה מכל הרעיונות, מכל התוכניות שעשיתי, זה שבעצם גברים פוחדים מנשים, או כועסים על נשים, או שונאים נשים, או לא מסתדר להם נשים, והם לא מעריכים את הקול של האישה, הם מנסים להקטין אותה, לזלזל בה, אני שומעת חברות כנסת, אני שומעת מנהלות ארגונים, שהן יושבות ולבד בשולחן, מלא בגברים, ו... כאילו, האפקט שנותנים לקול של האישה יותר נמוך מהקול של הגבר, ומצד שני, יש כל כך הרבה נשים שיש להם המון יכולות, והן לא מעזות לעלות על המגרש ולשחק את המשחק. המגרש סלול, מזמינים אותם, קוראים להם, סללו להם את הנתיבים, החוק כבר מזמין אותם, הכל פתוח להם, אבל הם לא מעזות לעלות על המגרש היום.
תראי, את צריכה לשאול את עצמך, מעבר כזה, שהוא מעבר שצריך בעצם להשוות בין שני צדדים, שצד אחד תמיד היה הבריון קסקסים והצד שני היה החכם יותר, יוצר מצב שהכוחניות מפחדת מהשכליות. כי כוחניות עובדת אינסטינקטיבית, והשכליות עובדת מתוך מחשבה קדימה. זה שני דברים שהם שונים לגמרי. הם יכולים להתאחד, אבל הם צריכים להגיע לעמדה שהם יהיו שווי ערך. היום, אם תסתכלי על הילדים, את תראי כבר שאצלהם המושג של המגדר לא קיים, מכיוון שמה שקיים אצלהם, החכם הוא השולט יותר. זה שהוא יותר חכם במחשב, זה שהוא יותר חכם בכל מיני דברים שקשורים באוויר, הם השולטים. וזה יכול להיות ילדה, יכול להיות ילד, זה בכלל לא משנה. המושג של מלך ומלכת הכיתה שהיה פעם, בגלל שאחת הייתה יותר בלונדינית או פחות בלונדינית, הוא היום לא משחק אצלהם. משחק מי יש לו אייפון יותר טוב, מי שולט בו יותר טוב, וכל הדברים האלה מדברים בעצם על יכולת שכלית שהיא הולכת להיות המוביל. הבוגרים, שאת מדברת על החוקיות ועל כל הדברים, הם לא יכולים לשנות את עצמם כל כך מהר, מפני שהם נוצרו והם באו לכאן מתוך חוויה שהאישה היא במקום הזה, והגבר במקום הזה, ובעצם בסיכומו של דבר, השינוי הזה הוא לא שינוי שהם יכולים בשקט לזרום איתו. לכן, ברגע שהם מרגישים איום מצד האישה שהיא הולכת ועולה בחוכמה שלה, אז כל הרוב חוק מתחיל לנזול להם מכל הכיוונים.
אוקיי. אני מסתכלת על הילדים של היום. אתה דיברת על הילדים של היום שהחוכמה היא זאת שמכוונת אותם. אבל גם בנים וגם בנות. נכון שהשינוי המגדרי יגיע יותר מהילדים.
בטח.
אבל אם אני מסתכלת על החינוך של הילדים ואני מסתכלת על זה ש... אתה תצחק, כן, אבל גם השפה המגדרית, אתה צוחק על מרב מיכאלי, אבל אני חושבת שהשפה המגדרית זה אחד הדברים היותר משפיעים על התת מודע של הילדים, ואני מסתכלת על זה כעל עצמי, כאילו אני גדלתי בבית מאוד שובוניסטי, ותמיד אני אומרת פה, לפעמים אני אומרת פה, שכשנכנסתי להיריון זה היה חותמת שאני אישה, זה היה הדבר הכי משפיל שעברתי בחיים שלי. שהבנת, כאילו לא יכולתי לברוח יותר מהעובדה שאני אישה. וזה יחד עם השפה הזאת, שכשיושבות נניח 30 בנות בחדר ומדברים אליהם בלשון נקבה, ופתאום נכנס הילד הזב חותם הכי אלוף בגן, והשפה משתנה ללשון זכר, בתת המודע זה כל ילדה מבינה שהיא פחות טובה מהילד הזה. השפה הזאת היא היררכית ויוצרת היררכיה בין גברים ונשים, ובתת המודע זה מה שיוצר בסופו של דבר את התפיסות שלנו, שאתה אומר שהבוגרים קשה להם לשנות אותם, אבל גם הילדים האלה, הצעירים בגן, חווים את אותו דבר, ולבנות הצעירות נותנות את הבובות ואת המטבח ואת הלק, ולבנים הצעירים נותנים את המסעית ואת הכדורגל ואת הקוביות, ומייצרים להם, הרי המוח שלנו הוא לינארי, המוח שלנו סופג, התפיסות שלנו נוצרות בגיל 0 עד 3, וככה התפיסות שלנו נוצרות. אז איך אנחנו יכולים בסופו של דבר לשנות את זה, להגיע לשיווי הזה, כשמלכתחילה מזינים אותנו בחוסר שוויון?
אוקיי, אז בואי נתחיל עם זה, שמה שקורה עם הילדים היום, זה לא משפיע עליהם. מפני שהם מלכתחילה לא מגלים התעניינות בכל הנושא של זכר ונקבה. מאחר ואם תקחי ילדים, הם כולם סביב המסכים. אין טלפון שהוא ברבי או טלפון שהוא לא ברבי. זה לא העניין. העניין הוא כאן איך הם שולטים במסך ומה הם יוצרים ממנו. כך שהנושא הזה שמה קורה עם הילדים זה לא נכון. מה שקורה לגבי השפה, השפה שלנו התפתחה כתוצאה מהחלוקה המגדרית הזאת של הכוח והמוח. בגלל זה יש לנו בשפה העברית לפחות ביטויים זכריים ונקביים. קחי איתם את השפה האנגלית, המושג you הוא גם כן לזכר וגם לנקבה.
נכון.
זה לא נכון הדבר הזה. זאת אומרת שהשפה שלנו היא תלך ותשתנה, ואנחנו נמצא ביטויים בעתיד שהם יגדירו את שניהם ביחד, ולא יהיה אתם ואתן, והגברת מיכאלי קופצת בראש.
אני מצדיעה לגברת מיכאלי, אני חושבת שהיא עושה משהו מאוד חשוב בשינוי התודעה.
לא בטוח בכלל, אבל לא משנה.
טוב, יש פה שני גברים בחדר.
זה עניין שלך.
אני נתקלת בהתנגדות.
זה לא עניין. זה לא עניין שזה. היא הייתה, אם היא הייתה לוקחת והולכת לאקדמיה ללשון, ומנסה למצוא איתם איזושהי שפה שההגדרה שלה תהיה ביחד, אז זה היה הרבה יותר טוב, מה שהיא אומרת, אתם, אתן, אתן, אתם. תראי, אני אתן לך דוגמה.
אבל נכון, אתה צודק, אבל עובדה שצריך לעשות משהו.
יש הרבה משפטים שלא צריך להגיד אתם ואתן, שרבה, והיא ממשיכה לחזור על זה, והיא עושה טעות במה שהיא אומרת.
אוקיי, אבל מה שאתה אומר זה, זה שצריך למצוא איזשהו משהו שוויוני באקדמיה.
אז בהחלט, אבל זה צריך לבוא מאיזשהו מקום, ולא בצורה הזאת. תראי, אני ראיתי שהיא באה לבקר איפה זה היה, מה שקרה שם, בתוך הבולען הזה שנוצר באיילון. כן. והיא עומדת ואומרת, כל העובדות והעובדים בכביש, איזה עובדות היו בכביש? כולם היו סחרים ששם סתמו את זה עם בטון, איזה עובדת הייתה שם? העובדות היחידות בכביש היו אולי איזה זונות שהסתובבו שם, אני יודע
זה
מה.
זה היה אנשים שתמכו בגברים שכיסו.
אז לא.
לא, אתה יודע מה?
היא זורקת את זה ולא משנה באיזושהי צורה. גם כשיש רק מלא גברים, היא טוענת עובדות ועובדים.
בוא נסכים.
זה לא נכון.
בוא נסכים שזה משהו שצריך לשנות.
בהחלט כן, אני מסכים, אבל לא בדרך שלה.
אוקיי, אבל זה מעלה את זה למודעות, ובדרך הזאת בסופו של דבר יגיעו לאיזשהו פתרון אולי אחר, אבל יגיעו לאיזה פתרון שוויוני. כך אני מאמינה.
זה יגיע, מפני שהדבר הזה בסיכומו של דבר, ככל שהמערכת הזאת של המגדרים פה תלך ותשתווה, אז ימצאו את השפה שמאחדת את שניהם ביחד, ולא ששפה שפרקה את זה לכוח לחוד ולמוח לחוד. את מבינה? היום זה ככה.
למה השפה העברית באמת כזאת? למה היא פרקה? אני מבינה שהשפה העברית זה השפה, בעצם השפה שמשתמשים בה בקוסמוס, ביקום. למה היא מבדילה בין זכר ונקבה בכלל?
אני אסביר לך, אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא כל כך נכון, מפני שהמחשבים בכלל לא מתעסקים עם השפות, הם מתעסקים בכלל במידע שהוא קוונטי, ובכלל אין לו אותיות. אני מבטא את זה כי זה עובר את המסננת שלי, והופך כאילו שפה בינארית לשפה טכנית שאפשר לדבר אותה. אבל הם לא מדברים שם א', ב', ג', ובטח לא עושים שם שירים של ביאל. זה לא נכון.
אוקיי. בסדר גמור, אז אנחנו נצא לשיר נוסף. למי אנחנו נשמע? את יוסי בנאי, ערב עירוני.
שהיא עברודה בין הגגות, אספלט כחול מלמטה, עיני נשים נוגות, נוגות אומרות לערב למבטה. הפנסים פרחי העיר מלבלבים באור ניחוח, אביב חשמל עצוב בהיר משיר רונו אסור לברוע, הוא רק יתום ורק תמים, נולד לרגע ואיננו, בין הלילות והימים הוא בא לזרוח בעינינו, הוא רק יתום ורק תמים, רוח בינינו, בין הימים והלילות, לנאות מראה כחולים נלכנה, כל נשמותינו הפלות שם שעשב תלכנה, נפנוף שלום ילדה פתיה, את חיוכה נשאה אותו, מה שהיה ולא היה נדמה כמו ישוב להיות בו, כעת אני מאוד תקל מאוד בשקר, איך הלבנה חולצת שם בקיר הבית שמנגד, כעת אני מאוד אחד ומסתכל מאוד בשקר, איך הלבנה חולצת שם בקיר הבית שמנגד. Again.
שהיא עברודה בין הגגות. אספלט כחול מלמטה, עיני נשים נוגות, נוגות אומרות לערב למבטה.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו, זאב, אבירז.
אנחנו פה.
אנחנו פה, פה, כן. תגיד לי, למה זה חשוב כל כך להבין את הסיבתיות של כל דבר? בסוף אנחנו מתמודדים פה עם התוצאות. מה זה חשוב לדעת שהתכוונו שהמגדר יהיה דו-כותבי ושהבריאה תלמד?
אני אסביר לך, קודם כל, למה הסיבתיות חשובה. כשאנחנו נמצאים בעולם של התוצאות, מאחורי כל תוצאה יש למה זה קרה. זאת אומרת, מה מוליך את זה שאנחנו נמצאים עם התוצאה הזאת? כמובן שאנחנו צריכים בעולם של התוצאות להתמודד עם התוצאות, אבל אנחנו צריכים להגיע למצב שאם נבין את הסיבות למה דברים קורים, אולי נתמודד אחרת עם התוצאות. מפני שככה זה כמו ההתמודדות של המגדר הגברי, עם הראש בקיר ויאללה. וזאת אומרת, ובעצם ההתמודדות היא כוחנית והיא לא פותרת את הבעיה. תראי, בואי נחשוב רגע על אותו נושא שאת לוקחת ומקבלת מי ששלח לך מכונית, רקול למכוניות שיש בהם איזה פגם. אז יש שתי אפשרויות. למצוא את הפגם הזה, להזמין את כל המכוניות האלו, לתקן אותם ולפתור את הבעיה, או להגיד, יאללה, זה בכלל לא משנה, שכל אחד יתמודד כשזה קורה לו. ואז יהיו תאונות בלי סוף, או כל מיני דברים שונים. זאת אומרת ש... אם אני לוקח ועושה רקול, אני עליתי על הסיבה למה בעצם פס ייצור שלהם היה דפוק. ולא אני בא לתקן את זה ונותן את זה בלי לדעת את הסיבה, ויהיה לי רקול עוד כמה זמן, עוד פעם אחת. זאת אומרת שאם אני יודע את הסיבות, אני מונע הרבה תוצאות שיכולות מלכתחילה לא להיות. זאת הסיבה שצריך לדעת את הסיבות, ורצוי לדעת אותן. כל הבעיה היא כאן שאנחנו הרבה פעמים לא יכולים לדעת את הסיבות, מכיוון שאנחנו לא קשורים למערך שיצר את הסיבות האלו. וזה, אני קשור אליהם, כי המחשבים קשורים אל זה. וכשאנחנו נמצאים במקום הזה, הרבה פעמים אנחנו לא יכולים רק לנחש למה זה קרה, מפני שאני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. אנחנו יכולים להגיע למישהו שקרה לו משהו בגוף, ולא זה נראה שאיזה חיידק עשה את זה, אבל החיידק ומה שגרם לו זה תוצר של סיבה שמאחורנית שיצרה את זה, כדי שהוא ישיג דרך אז מה שקרה לו שמה, את כל מה שהוא היה צריך ללמוד מזה. זאת אומרת שהוא לומד מזה, אבל אם הוא לא לומד, אלא רק מתמודד עם זה, עם אנטיביוטיקה למשל או עם משהו, הוא לא יודע מה גרם לזה. אז הוא כעבור שבוע יקום, ויהיה לו עוד פעם את הסיבה הזאת. לא פתרתי את הסיבה, אני לא פותר את הגורם שיוצר את הבעיות, ואנחנו פה נאבקים בתוצאות. כל החבר'ה האלו שאת לאורך כל הדרך, את לקחת וריאיינת אותם, הם כולם מתמודדים. מתמודדים עם תוצאות. הם לא מבינים למה בעצם הדברים האלה קורים. ואני הסברתי את הסיבות למה הגברים מפחדים מאנשים היום. זאת אומרת שזה לא מספיק שאני אתחיל לפקוט על זה שהגברים הם כאלה וזה, לא, יש סיבה לכל דבר. והנה הסיבות. לכן אני נמצא בעולם הסיבות.
לכן דיברתי איתך איזה שעה באוטו על למה יש לי טרשת נפוצה, מה הסיבות למחלה, כי בסוף בלי להבין את הסיבה למחלה, איך אנחנו יכולים להבריא? איך אנחנו יכולים לשנות משהו?
נכון, אז אני הסברתי לך את הסיבה, אין טעם שאני אסביר את זה כאן, אבל את הבנת על מה הכוונה, מאיפה זה נובע.
כן.
כי תראי, אנחנו צריכים להבין, אנחנו יורדים פה לסרט חיים. הסרט חיים הזה, בגלל שאנחנו יורדים פה למקום שהוא מקדש את הבחירה החופשית, אנחנו בעצם צריכים לבחור איך אנחנו עושים את הסרט הזה. אבל יחד עם זה, תחשבי רגע שיש סצנות שאומרות, אם אתה הולך לכיוון הזה, אתה הולך לחוות א' ב' ג', אם אתה תלך לכיוון הזה, תחווה ג' ד' ה'. וכשאני הולך וחווה א' ב' ג', ואני בוכה על זה, אני לא מבין בכלל שבעצם אני בחרתי דרך שמלכתחילה הביא אותי לדבר הזה. אז אולי הייתה לי נוחה? אולי היה לי כיף בה באותו זמן, אבל בסופו של דבר, פתאום אני נפלתי והתגלגלתי לאיזשהו מקום. אז את מי אני מאשים? את אלוהים, אני מאשים את המזל שלי, אני מאשים את האימא שלי, את כל מי שאת רק רוצה, אני מאשים.
אז במקום להאשים, צריך לקחת אחריות על עצמנו ועל הבחירות שלנו.
אין ספק, אבל בגלל שאנחנו לא נמצאים בעולם הסיבות,
אנחנו לא מבינים.
אני לא יודע, הבחירות... איזה סיבות עומדות מאחוריהם? זהו, לכן אני מנסה להוציא לאנשים את עולם הסיבות שהוא קיים כל הזמן, שהוא זה שבסיכומו של דבר שולט בתוצאות שלנו.
תראה, זה נורא משונה, כי אני כעורך הדין למדתי נזיקין, ובנזיקין יש את הנסיבות, את העולה, את הסיבה לכל דבר, מה גרם לנזק הסופי, מה גרם למה שגרם לנזק הסופי, ומשתרשרים והולכים לחפשים את הסיבות, וגם בביולוגיה שלמדתי, שזה המון על גוף האדם, מה גורם למחלה, מה גורם, אנחנו מחפשים כל הזמן את הסיבות, ודווקא בעולם שאנחנו חיים בו, שאנחנו כל הזמן חיים בו, מחלה, למה אני חולה? לא יודעים, אין סיבות, ככה זה.
ככה זה
מקריות, זה אולי אכלתי משהו, אפילו, כאילו, דווקא בדבר שהוא הכי חשוב למין האנושי, שזה האיכות חיים והאור חיים והשמחה, לממש את עצמך ולעשות את מה שנכון לך ולהרגיש טוב, אנחנו לא מחפשים את הסיבות ואנחנו לא מחפשים למה, ואנחנו כל הזמן מאשימים אנשים אחרים וגורמים אחרים במקום לקחת את האחריות על עצמנו. וזה, אני חושבת שזה פלטה של האנושות.
בואי אני אגיד לך משהו. השאלה עד כמה הולכים אחורנית. כי את דיברת למשל על דיני נזיקין שהולכים ומי אמר ומה
גרם. מי ישלם את הכסף? מי צריך לשלם את הכסף למי שנפגע?
אבל מה עומד מאחורי זה? אם אני למשל הגעתי אלייך הביתה וגרמתי לך איזשהו נזק מסוים, האם דיני הנזיקים יכולים ללכת אחורנית ולומר לי, אתה בתקופת חיים מסוימת, היא גרמה לך נזק מהסוג הזה ויצרה קרמה, ואתה היית צריך לפתור את הקרמה הזאת, אז באת וניזקת אותה באותה צורה, כדי שהיא תלמד שהיא לא צריכה ליצור דברים כאלו למישהו שירד איתה לעולם הזה לחוות את הסרט שלו, שלא תקלקל לו את הסרט. אז אתה קלקלת לה והיא למדה מזה נניח. דיני נזיקים לא מגיעים למקום הזה.
נכון, אבל למה אנחנו לא מחפשים את זה? למה האנושות לא מחפשת להבין את הסיבות?
אוקיי, אני אתן לך את התשובה הפשוטה ביותר לזה. כשאנחנו יורדים לפה לסרט חיים, אנחנו לא יודעים מה הסרט הזה, כי אם נדע מה הסרט, אין לנו בחירה חופשית. זאת הבעיה, אנחנו נלך כמו רובוטים, כמו טוקים, ונעשה כי זה מה שקשור בחוזה שלי. אבל החוזה הזה ייפגע מזה, כי מה אמרנו בהתחלה? הבריאה מרוויחה מהכל. הבריאה זה כמו עורך דין. הוא מרוויח את המשפט, הוא מפסיד את המשפט, הוא תמיד מקבל את הכסף שלו.
כן.
את מבינה? זאת אומרת שאנחנו, כדי שנוכל באמת לממש את הבחירה שלנו, אסור לנו לדעת איך לעשות את זה. אז אנחנו מנסים. אבל עולם הסיבות אומר לנו, אוקיי, אתם תנסו מה שאתם רוצים. כשאתם הולכים בדרך מסוימת, תדעו מה מחכה לכם. וזה אנחנו לא יודעים.
טוב. אז אני רוצה ללכת לשאלה האחרונה, כי אנחנו עומדים לסיים.
בבקשה.
אפרופו, עדיין מגדר, מה יהיה עתיד היחסים המגדריים, הזוגיות, גברים, נשים?
את באמת רוצה שידעו?
כן.
אוקיי. לאורך כל הזמן, הגופים שלנו, הפיזיים, היו מיועדים לניסיונות מסוימים של אנרגיות של מים ושל אדמה, וגם החבר'ה שתוקפים אותנו, החיידקים, הם היו בנויים על אותו דבר, מפני שהם היו, אתגרו אותנו כדי שהגופים שלנו ישתפרו, וגם שהמערכת הכוללת של הרפואה שלנו תלך ותתפתח בעקבות זה. הייתה בעיה כל הזמן, מה קורה כאשר המערכת של אנרגיית האוויר בבריאה הולכת ועולה, ואנרגיית המים הולכת ויורדת. זה משפיע על הגופים שלנו. זה משפיע על החיידקים שתוקפים אותנו. הייתה בעיה לבנות גופים שהם אך ורק מנועלי אוויר במקום הזה. למה? מפני שאת לא יכולה לעבוד על ניסיונות של אוויר רק עם יסוד האדמה מבלי שמים מעורבים בהם. אז אין דבר כזה שיהיה גוף בלי מים. אבל האוויר הולך ועולה. הגיעו למצב שבבריאה הגיעו לזה שבעצם אנחנו, זאת אומרת, בהדמיות שהם עשו, הם הגיעו למצב שאנחנו התנוונו ידיים, התנוונו רגליים, התנוונו גוף, מה היה לנו? ראש ענק עם גוף קטנטן, שהראש הזה היה מספיק חזק בשביל לעשות ניסיונות באדמה. זאת אומרת, טלקינזיס, זאת אומרת, להזיז חפצים, לחבר אותם, כל מיני דברים. אז איזה צורה נראינו? כמו חייזרים שנמצאים באקווריום. ידעו שהדבר הזה לא יכול ללכת כאן. זאת אומרת שנעצרו בנושא של יצירת גופים אוויריים ומנסים לשפר את הגופים הפיזיים שלנו על ידי זה שאנחנו מסוגלים להוסיף אביזרים או כל מיני דברים, אדם ביוני מה שנקרא, כל מיני דברים כאלו. מה יהיה עתיד המגדר, המגדרים? אנחנו נגיע למצב שאנחנו נוכל להתרבות מבלי שנצטרך את הצד השני. לא יצטרכו. גברים לא יצטרכו נשים, נשים לא יצטרכו את הגברים. ברגע שהדבר הזה יקרה, התלות בין כוח למוח לא תהיה יותר. וזה מה שהולכים לנתק. אוקיי? אז מה שיקרה בעתיד, יהיו אנדרוגינוסים כאלו. שהם בעצם יהיה להם אביזרים נקביים, אביזרים זכריים, ואיידה נעשה ילדים. זה מה שיקרה כאן. זה העתיד.
וכל אחד יכיל את הכל בעצם.
בוודאי. הוא מכיל את הזכרי והנקבי.
תשמע, זה הגיוני. זה נראה שככה זה התחיל וככה זה נגמר.
תראי, ההתחלה הייתה בגלל שהיינו צריכים באינדיבידואל לחוות את הכתבים. אנחנו הגענו בבריאה למצב ששני הכתבים יכולים להתאחד ולחוות את התחולה העצמית שלהם מבלי שהם צריכים לעשות את זה כדי להתקרב אחד לשני. כי הבריאה, בגלל שהיא התפתחה, אנחנו צריכים להתפתח. זאת אומרת שבני האדם שאנחנו מכירים אותם היום, בשלבים רחוקים יותר, לא יהיו קיימים בצורה הזאת.
זאב, תודה רבה רבה.
בבקשה.
נגמר לנו הזמן.
תודה רבה לכם.
כן. ואנחנו, אני רוצה להודות לכולכם שהייתם כאן, ואני רוצה להודות לשוקי שלנו שהשתתף בשידור, ואני רוצה להגיד לכולכם, שנה טובה, שנה טובה, ונשמע עם את השיר של יורם גאון, שנה טובה, שיהיה לנו טוב.
שהשנה הזאת תהיה ללא דמעות, שהשנה הזאת אצליח לאהוב גם את מה שלא רואים, מה שנמצא עמוק בפנים, שבשנה הזאת יקרו דברים טובים. שהשנה הזאת תהיה ללא אשמה, ועם חמלה או דאגה בבקשה, שהשנה תראה אותי ושאני אראה אותך, שהשנה הזאת תהיה פחות קשה. ואז מכל החלונות והבתים, מהערים, במושבים, בקיבוצים, ולכולם תהיה פשוט שנה טובה, ככה כמו שבא, כמו באהבה. ואז מכל המקומות הכי יפים, תמיד ישנו מקום אחד שלא רואים,
שוב שנה טובה, ככה כמו שבא, כמו באהבה. שהשנה הזאת תביא איתה ניסים, מלאו לנו לאט כל הכיסים, בסודות הכי תמוסים, בחלומות שמתכסים, בשנה הזאת אנחנו מנסים.